טוב, שלום, שלום וברכה. חשבתי עדיין שנשלים באמת את נושא, בעזרת השם כמובן, נושא השתיקה ודיבור, ונסיים בו להיום, פעם באה בעזרת השם, שזכנו השם, נעסוק כבר בנושאים אחר, בנושא אחר, אולי צניעות והנבח אותם צניעות. זה לפעם כבר הבאה, בעזרת השם. אז כמעט חשבתי עכשיו, אבל אמרתי בכל זאת, יש לי עוד משהו שרציתי להשלים. אז בדרך כלל אנחנו עומדים מדברי המהר"ל, אבל לפעמים, לעתים אנחנו עושים השלמות גם מדברים של הרב קוק, מתחילים מהמהר"ל, אבל לפעמים עושים השלמות מהרב קוק. אז היום נלמד פסקה ברב קוק, ואחר כך משהו הלכתי קצר בענייני שמירת הלשון, מין סקירה כזאת, קצרה של כמה נקודות בענייני שמירת הלשון מהחפץ חיים. אז זאת המגמה להיום, להשתדל לפחות, גם פסקה מהרב קוק שאני אשתדל להקריא ולהסביר, לא להקריא ממש, אלא להסביר את הרעיון שלה, ואחר כך איזה עניין הלכתי קצר. אז העניין ההלכתי תמיד זה התלבטות אצלי, כי זה לא שיעור בהלכה, אבל בכל זאת משהו, איזה טעימה וכמה יסודות שנראים לי חשובים בעניינים האלה שקשורים לשמירת הלשון ולדברים של החפץ חיים שקשורים לזה. אז בואו נראה קודם כל גמרא, אני אקריא את הגמרא, גמרא מסכת ברכות דף מ"ח. אז ביחס לשאול המלך, כתוב שם, רבי נתן אומר אין צריך, הרי אומר כבואכם את העיר, כתוב, ככה אמרו אותם נשים ששאול המלך שאל אותם איפה יש כאן נביא, כן תמצאו אותו בטרם יעלה הבמתה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח ואחרי כן יאכלו הקרועים. זה הלשון שהם אמרו אותם נשים לשאול. אומרת אמר כל כך למה, למה הם כל כך העריכו אנשים במה שהם אמרו לשאול? לפי שאנשים דברניות הם. ושמואל אמר כדי להסתכל ביופיו של שאול. תראו משמוע מה למכל העם, רבי יוחנן אמר לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. הסבר. אז יש כאן דיון למה האנשים האלה שאמרו, איפה, הוא שאל איפה הנביא, אז הם כל כך העריכו לו בלשון, הם העריכו בלשון, כבואכם הידי כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך את הזבח. בשביל, למה הם העריכו כל כך בלשון שהם אמרו, זה הייתה, על זה הדיון בגמרא, בפסקה הזאת שאנחנו רואים, ואז מסבירה הגמרא, הסבר אחד כי הנשים הן דברניות, אז הם העריכו כי הן מדברות, או רצו לראות, הם רצו להנות הנשים האלה מיופיו של שאול, להסתכל ביופיו, או בגלל שרצו, הקדוש ברוך הוא מלמעלה רצה להשות את מלכותו של שאול, כי מלכות לא נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, עוד לא הגיע הזמן להתגלות מלכות שאול. צריכה להיפסק מלכות שמואל ולהתחיל מלכות שאול, ואז יש לזה זמן מסוים בדיוק, לכן הם העריכו ומשמיים יצא כך. יגיע הזמן המתאים, מתי ימליכו בדיוק את שאול. אז נשים דברניות הן. אז זה קצת התלבטות, אתם מהביא את הפסקה, נשים דברניות הן זה כאילו נשמע גנאי, כן? שהנשים האלה כל כך העריכו לשאול, כי הם אמרו לו, בבואכם את העיר, בטרם יעלה, עד בואו, כי הוא יברך את הזבח. תגידו, יש פה נביא כאן, מה עכשיו צריך את כל האריכות הדברים הזאת, כן, שהן אומרות לשאול. אז הרב קוק יש לו פה הסבר מאוד מאוד מעניין. קודם כל אני אקדים בדברים ששמעתי מהרב אתרוג, מהרב חנן אתרוג. הוא אמר שעשרה קבין שיחה ירדו, הוא אמר לי את זה גם בשם מישהו, אבל עשרה קבין שיחה ירדו לעולם ותשעה נטלו נשים. אז הוא אמר, זה לא גנאי, זה שבח. למה שבח? כי נשים יודעות לדבר. ואילו גברים לא יודעים לדבר כמו שצריך, נשים יודעות לדבר, הם נטלו תשעה קבין, כי הן יודעות לדבר, אני אוסיף משהו, יודעות לדבר גם לא בדברי תורה. זאת אומרת, עולם של גברים זה עולם שאם אתה מדבר בדברי תורה, בסדר, אבל אם לא בדברי תורה זה כבר יותר בעייתי. ונשים נטלו תשעה קבין של שיחה, כי הן יודעות לדבר, והדיבור שלהם הוא טוב גם כשהוא לא בדברי תורה, כן? אז זה אפשר להעיד גם מהמציאות, אתם יודעים, לפעמים בישיבה או משהו יש מפגשים של עושים שבת רמים, או שבת של, לא של הצוות, כאילו. אז בדרך כלל זה אחד הדברים המוזרים, זה מה קורה בעזרת גברים, כי זה נורא מוזר במפגש הזה, על מה נדבר, מה כל אחד לובש ואיפה קנית, אז לא ידברו על זה כנראה, כן? ועוד כמה דברים שלא ידברו עליהם, אז מה כן מדברים? אז לא כל כך מוצאים על מה לדבר. דברי תורה מדברים גם סתם כך במשך השנה, כן? אז מעלים איזשהו נושא, בדרך כלל הנושא לא מעניין את אף אחד, לא סליחה, לא אמרתי כלום, בסדר? תמחקו אחר כך, אבל בדרך כלל קשה למצוא נושא שהוא לא דברי תורה, והוא באמת מעניין את כולם, אה? הייתי פעם, זה דווקא לא היה בישיבה פה, לא משנה, באחת הישיבות, אז אמרו, טוב, צריך להעלות איזה נושא. אז מישהו אמר, טוב, נעלה את נושא האינטרנט. מה אתם אומרים על האינטרנט? אחד אמר שקץ תשקצנו, השני אמר תעב תתעבנו, השלישי אמר כי חרם הוא סתם, לא היה שם איזה דיון כל כך גדול ווואו. טוב, ומה היה, מה קורה תמיד במפגשים האלה בעזרת נשים? הכל פורח ושמח, מדברים, נגמרת השבת, עוד לא הספיקו לדבר על כל מה ש... על כל מה שרצו לדבר. אז נשים יודעות לדבר. ככה תשעה קבין הזכות בשבח יודעות לדבר. אז שאול המלך, אז למה כל כך חשוב שאנשים מעריכות כל כך, אומר הפוק, זה גם ממש, והפוא, זה דבר מעניין מה שהפוק אומר. ששאול המלך היה משכמו, אולי מדי פעם אני אקרא משהו בפנים, היה משכמו במעלה גבוה מכל העם. אז הוא היה צריך להיות מלך. מבחינה רוחנית הוא היה מאוד מאוד גבוה, במקום מאוד גבוה, אבל היה צריך להיות מלך. כי להיות מלך צריך לרדת לעולם הזה. בשביל להוריד את המלכות לעולם הזה, הוא היה צריך לפגוש נשים שמדברות. כי הם עזרו לו להוריד את המלכות שלו לעולם הזה. כן? להביא את הדברים לידי ביטוי לעולם הזה. שוב, אני לא יודע אם זה בדיוק דומה. אפשר במידה מסוימת להגיד שגם אדם אחרי החתונה, אשתו גורמת לו קצת להביא את הדברים להיות נוכחים בעולם. כן? לדבר, להביא את הדברים לידי מציאות בעולם הרגשי, לדבר. ובכל אופן, הרב קוק אומר דבר מאוד מעניין ומעלב, הוא אומר, הוא היה צריך גם לדבר וגם לשים לב לפרטים, לא רק לדבר, עוד עניין, לדבר זה גם לדבר בפרטים, כי הם שמו לב לפרטים אנשים האלה, אמרו לו כן יש פה נביא, מה עושה הנביא? כבואכם אל העיר כן תמצאו אותו בטרם יעלה הבמטה כי לא יאכל העם עד בואו כי הוא יברך הזבח, לשים לב לפרטים, לא רק להיות איש רוח גדול, לשים לב איך עולם הרוח מתגלה, איך עולם הרוח מופיע בפרטים הקטנים של החיים, אז זה כישרון נשי, הוא אומר פה, כן? לקחת את הכלל, אבל את היסוד, את העניין הכללי, אבל לדבר בו גם. כלומר, גם להופיע אותו באופן המפורט, כן? איך הדבר יתגלה בפרטים? לא רק לדעת, למשל, לדוגמה, שיש דבר כזה שבת קודש. טוב, זה נהדר לדעת שיש שבת קודש, נכון? אבל אנחנו רוצות להכין שבת ביחד. איך מכינים שבת בישיבה? לפחות שאני הייתי במרכז הרב, לא מכינים שבת בישיבה, סתם מבשלים לנו. בישיבה, וכך היה במרכז רב, נדמה לי זה גם ככה בשבי חברון. איך מבשלים שבת בשירת חברון? נראה לי מבשלים, כן. אז מדברים גם הרבה, כן? ממכינה מה ומה ואיך היה ואיך. אז זה טוב שמדברים הרבה או לא? טוב, כי מורידים את שבת אל העולם. אבל זה כאילו לוקח משהו מקדושת שבת. מה, בוא נחיה רק את שבת בצד העליון, הגבוה שבא. למה? למה נדבר? מה, מי מכינה ואיך עושה ונעשה ככה, נעשה אחרת? לא, אז זה לא נכון. דווקא לדבר בדבר זה להביא אותו אל העולם. יש ערך עצום בדיבור, כי הדיבור לוקח את המחשבה ומביא אותה לידי ביטוי בעולם, אז כאילו מוריד, אבל המוריד הוא מעלה, כלומר מביא אותו לידי ביטוי. ככה המחשבה מתגלה, מופיעה בתוך העולם שלנו, על ידי הדיבור. אז כבר דיברנו כמה פעמים אנחנו, אז בוא נראה בלשון הרב קוק אומר, האחת היא כאשר ישנן דברים כלליים, דברים פרטיים שמתחיקים לפרטים, ולפרטי פרטים, בין בהשגת השכל, בין בהנהגה. והנה האיש אשר אין נפשו מוכנת לגדולות, אין לו עסק כל כך עם העניינים הכלליים, נמצאת נפשו הכנה טובה לשמירת הפרטים, להשגתם והעמדתם. אמנם בעל לב גדולה כמו שאול, שמשוטט ברומו של עולם להשקיף על גוי ועל אדם יחד, תקצר דעתו לפעמים בעסקים הפרטיים. קשה לו, עם עסקים פרטיים. כאן זה מצטייר אצל שאול בתור נפש גדולה, אבל קשה לשאול להביא את הכלל בפרטי, מה? כמו זוג שמתארס בשעה טובה ומוצלחת, מה? ועכשיו מה עושים יום אחרי האירוסין? יומיים, שלושה ימים. מה עושים? מחפשים מה? דירה, כן, אולם, מיטות. טוב, זה מתחיל להיות עסק בפרטים. אז איך זה משכינה ביניהם? אתה כל כך שמח. אתה הולך לקראת האירוע הנפלא הזה בחייך של שכינה ביניהם, ואתה מדבר בכל כך הרבה עסקי העולם הזה. אז זה הגדלות, כן? כי בזה שאתה מדבר בדברים, אתה נותן להם נוכחות בעולם. כן? אתה לוקח את הדבר הענק והגדול, נותן לדבר הענק והגדול נוכחות בתוך העולם. אתה לא משאיר אותו רק בעולם הרוח, שזה נפלא שבעולם הרוח, כן? אבל יום אחרי, יומיים אחרי, שלושה ימים אחרי, אתה נותן לו לבוש בעולם, כן? לבוש בתוך העולם. בסדר? וכאן שאול שהיה אדם גדול, היה זקוק לבנות ישראל בפרט, שיתנו לדבר הזה לבוש בתוך העולם הזה. אה? וואי, זה יפה, ככה, נפלא ככה. אבל זה מוריד את שאול, זה מעלה את שאול. כי זה נותן לשאול מלכות. מלכות פירוש להוביל את הדבר הענק והגדול, איך הוא מתלבש בתוככי העולם הזה. אז זה ערך הדיבור. כי המחשבה ערכה עצום, אבל המחשבה היא מעין עולם הבא. והדיבור הוא להביא את העולם הבא בתוך העולם הזה. כן? להביא אותו ולפרט אותו, להביא את הפרטים שלו בתוך העולם. כן, כן.
אם זה כל כך חשוב, אז למה
אין את התוכן לגמרי? טוב, קודם כל, אתה יודע, החלוקה גברים ואנשים, באתי אולי לתמיד קודם, היא חלוקה בגדול, אתה יודע, לא תמיד, לפעמים, פעם שמעתי מהרב יעקב אריאל, אולי אמרתי לכם פעם, שבכל בית צריך להיות אבא ואמא, אבל לא חשוב מי זה מי, הם יכולים גם להחליף תפקידים, אבל בכל אופן, גברים ואנשים זה יותר ביטוי כללי כזה, אבל גם אתה יודע, אבל ניקח את זה פה בדוגמה, למה זה לא חשוב? כדי שיהיה בכל אחד תפקידו, כי ככה ונתנו לבנות איזה עולם רוחני גדול, אידאי כזה, כן? אבל פינה אותו לזה, וזה מצוין שבהתחלה זה נבנה ככה, נגיד, נשאר את זה ככה. מצוין שאחר כך זה קיבל כיוון ככה. כלומר, מגיע אל תוך העולם. אם ישר זה מגיע אל תוך העולם, לא תמיד זה טוב. אם זה טוב שיש כמה שנות ישיבה, שבהם אתה קצת מעל העולם הזה, באיזה מקום. לא שאתה מנותק, אבל קצת מעל העולם הזה, ולא תמיד אתה עוסוק ומדבר בפרטים ובפרטי הפרטים. אחר כך חייב לבוא המלכות. חייבת לבוא המלכות. כלומר, המלכות במקרה הזה, אולי המלכות בכל בית, העיסוק בפרטים. הדיבור בפרטים מביא את העולם החשיבתי הגבוה, העליון, אל תוככי העולם הזה. תוככי העולם הזה. אז עכשיו זה אפילו יותר גדול. כי זה ממש ממש נוכח בתוך העולם שלנו. זה מקבל נוכחות, כן? בתוך העולם שלנו. בוידוי אישי, אני כשהיה צריך להביא את העולם החתונה לתוך העולם הזה, לא היה לי שמץ של מושג בכלום. וגם אחרי שאת רבית את העולם הזה, עדיין אין לי שמש שמושג בכלום. לא, אבל זה יפה היה, זה היה בעיני אירוע יפה. צריך לקנות מיטות לחתונה, צריך לעשות דברים לחתונה. זה יפה כזה היה פתאום, עולם חדש כזה פתאום. כן? כי המיטות בישיבה, ביחס אליהם כל דבר היה נוח וטוב. לא היה צריך להתאמץ, למצוא משהו נוח וטוב. אבל זה יפה שכשקונים משהו, אומרים, רגע, זה לא נוח, זה כן נוח, זה מתאים, זה לא מתאים. זה יפה, זה כדי שזה משהו יפה. אתה מדבר על קדושה, אתה מדבר על שכינה, שכינה נמצאת בפרטים גם, כן? שכינה היא לא נמצאת רק בעולם הכללי והגבוה. שכינה מתפרטת ממש לפרטי פרטים, כן? לפרטי פרטים. אז זה נפלא שהבניין שלך, השכינה שלך מתפרטת. יפה גם עוד יותר, לא יודע אם להגיד עוד יותר, הנפלא, שאול המלך ומלכות שאול מתפרטת לפרטים ולפרטי פרטים. וזה הוא שמע דרך בנות ישראל, הוא כבר הבין מהם שזה חשוב, זה נקלט אצלו עכשיו. הוא בא להיות מלך, אומר, איפה הנביא? אומרות לו, הוא כן יאכל הזה ואחר לפני שהוא... בסדר, הן מחדירות בתוכו, צריכים פרטים. את המלך, המלך צריך יהיה להתפרט. המלכות צריכה להתפרט. אמרתי, זה נכון גם בכל בית, זה נכון להתפרט. כן, כן.
אבל לא מגיע חדשים מחדירות
שם? או, כי ברגע שהוא שאל איפה הנביא, והוא רוצה לדעת איפה הנביא רק. תראה מה הם ענו לו. כבואכם אל העיר כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכון. כי לא יאכל העם עד בואו. בשביל מה זה חשוב? לא משאל איפה הנביא כולו, מה? למה הם מספרות לו את כל הפרטים האלו? אתה יודע, יש שם איש נביא, כבר תמצאו אותו כבואכם אל העיר. כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, ואחרי כן יאכלו הקרואים. האריכות כזאת גדולה. באו להראות לו, לא, אתה שאלת איפה הנביא, נכון? אנחנו נפרט לך ונגיד, יש פה נביא, והוא לא יאכל הזבח, עד יבוא הקרואים, מה? שנביא שהוא מחפש, ועולם רוח שהוא מחפש נוכח בעולם. נוכח בעולם זה נוכח גם דרך הפרטים, כן? נוכח דרך הפרטים של הדבר. לפעמים יוצא לכם לספר סיפור למישהי, אז יש לי תחושה שאני מספר סיפור אחרת ממכם. אז לא יודע אם זה כל הגברים, אני אפילו מספר אחרת ממכם. כי אני בדרך כלל אגיד שלוש נקודות היה בסיפור הזה, עשו כך ועשו כך ועשו כך. ולפעמים יכול להיות שאתם תספרו את זה אחרת, לא? הגיע איזה מישהו לפה למדרשה, כשהוא עלה פה במדרגה, הוא אמר לנו שלום, ואז הוא התיישב. אבל מה היה בשיעור כבר? מה הוא אמר? רגע, עוד לא הגענו לשיעור, מה? הוא שאל, הכנתם תה, הוא אמר תודה רבה. איפה הפואנטה? למה לא להגיד? הרב הזה והזה העביר פה שיעור, היה שלוש נקודות בשיעור, כי זה משעמם, לא מדברים ככה, אבל סתם, לא להגיד. הוא הגיע, הוא נכנס מהדלת, הוא בא, הוא אמר לנו תודה רבה על הכל, ואחרי זה הוא סיפר לנו על מה הוא הולך לדבר, והיה... אז זה טוב, זה לפרט את הדברים, כן? אז השיעור קיבל יתר תוקף, זה לא הוריד אותו, זה העלה אותו באיזה מקום, כן? כי זה נתן לשיעור פרטים, אז זה נתן לשיעור לבוש, מלכות, בגלל זה, כן? בסדר, בתוך העולם, כן? אז בואו נעשה דוגמה, למשל, סתם, לא נעשה שום דוגמה, טוב, סתם, זה המצוא. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. אז אגב, כשעסקנו בדיבור, נעסוק בעוד משהו מהסיפור הזה, ואחר כך נגיע קצת לצדדים מלכתיים. אגב, זה, הגמרא פה אומרת עוד דברים שגרמו לשאול לפלוט בתוך העולם. השני זה להיות שיחה בתוך העולם, שהם רצו לראות את יופיו של שאול. זה נורא מוזר, בנות ישראל עיכבו אותו כדי לראות את היופי שלו. אז הרב קוק מבאר, אולי תכף גם נקרא פעמים, זאת אותה נקודה. הם רצו לראות את היופי של שאול, כי הם רצו להראות לשאול שיש לו נוכחות בעולם. כי שאול המלך עצמו נמצא בעולם מאוד גבוה. אז הם גם דיברו, והדיבור נתן איזה לבוש בתוך העולם. ודבר שני, הם גם רצו ליהנות מיופיו של שאול. כי הם רצו להראות לשאול חלק גדול מהעניין שאנחנו רואות בך, זה את היופי, זה חשוב למלך, איך המלך מופיע בתוך העולם. איך המלכות מופיעה בתוך העולם הזה. זה גם חלק חשוב במלכות. כי המלכות, נכון שהיא די, נכון שהיא גבוהה, נכון שהיא דבר מאוד רוחני. אבל אם המלכות לא תתגלה ביופי ובמראה בתוך העולם, זה יפגום את המלכות. אז הם היו צריכות להראות לו, זה חשוב להם. איך הוא נראה? כן? היופי שבו הוא נראה, כי ככה המלכות מתגלה בו. גם דרך היופי, כן? דרך ההדר של הדרך. מלך ביופיו תחזה נעיני, גם המלכות בעצורה, הנראות שבה הדברים נראים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. תראו, כן, כן.
הוא עוד לא היה מלך,
לא? לא, בדרך, והכנה למלכות, מכירה. הם הכילו אותו, איך מלכות צריכה להיראות? עם דיבור יפה, אה? אין לכם, תראו, אני אגיד לכם בכנות, אני פעם, יותר מפעם, אבל כשאבא שלי, זכרונו לברכה, היה בחיים, אז הם גרו ברעננה, אמרו שלי, אז ברעננה ביקשו ממני גם להעביר שיעור. אז הוא כבר הזהיר אותי קודם, ראיתי, להעביר שיעור, לא הרי שיעור ברעננה, כי הרי שיעור בישיבת שווי חברון. תרצו, אפילו במדרשה, מה ההבדל? בין השיעורים, שצריך להכין מראש קודם כל, דף מקורות, לא כמו שעשינו עכשיו למצל, מסודר, ובית יש מקור אחד, מקור שתיים, מקור שלוש, מקור ארבע, מקור חמש, מסודר, וראיתי למשל שאמרתי, תשמעו, זה מקור אחד, בוא נקפוץ רגע למקור מספר חמש, כולם החמיצו את הפרצוף ככה, זה לא, לא היה נראה להם. למה לא אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, וגם פה היה לי פעם יום הורים, לפני שנה, שנתיים, בשווי חברות, אני כתבתי את המקורות ובחור אצלי, אבל בחור לא עושים את זה מפרויקט השוט. צילם מספרים, אז אחד, מקור אחד יצא קצת שחור, מושחר קצת. וואי, איזה על הראש קיבלנו, אבא אחד כבר שלח הודעה. למה המקור קצת מושחר? אין לכם כסף לפרויקט השוט, אפשר להוציא מקורות. איך הדברים נראים זה חשוב, חשוב לאנשים. זה אפשר לזלזל בזה, ואני מודה, יש לי איזה נטייה קטנה. אני בכל זאת באתי מפה, אז נטייה קטנה גם לזלזל בזה. כן מקורות, לא מקורות, מקורות מסולמים ככה, העיקר הרעיון של השיעור. אבל מסתבר לא, חשוב לאנשים, איך הרעיון מופיע בעולם. אז זה כן, יש בזה גם אמת מסוימת. מסוימת אני אומר, כי זה לא בלי גבול, אבל אמת מסוימת. איך הרעיון יופיע בעולם, יש לזה חשיבות, כן? יש לזה חשיבות. כי כשהרעיון מופיע בעולם עם דיבור, עם יופי, עם סדר מסוים, אז הוא מופיע בעולם, אז זה מין מלכות כזו, כן? זה הופעה, ככה השם רצה שרעיון גדול יתגלה בתוך העולם. הסתייגות רק מסוימת. צריך לדעת הסתייגות, שלא נחליף את הדברים, ובסוף, יחליף את הרעיון, הסדר, יכול להיות מאוד מסודר, מאוד זה, מאוד זה, מאוד זה, אבל יישאר לנו בלי רעיון כמעט, כן? אז לפעמים בדורנו זה עלול לקרות. אתה מוציא מהמחשב, הכל מסודר ויפה, והכל טיפ-טופ, לא מזה שאין כל כך רעיון. אז זה להחליף, כן? זה במקום העולם הגדול נהיה עולם קטן, זה לא טוב. כמו לדבר הרבה, אבל לדבר הרבה בדברים שהם בעצם כלום. לא, אז צריך רעיון גדול. הנה, שאול התחיל בזה שהיה לו רעיון גדול. הם הביאו אותו לעולם דרך הדיבור ודרך היום. זיהו שחשוב שהרעיון יתגלה בדיבור ובין. אבל זה רעיון מתגלה בסוף, בעולם המעשה, כן? במלכות. כמו סעודת שבת כזאת, נחמדה, שירים, כאיר סוף. ומה עוד? נגמר, זו, רק כאיר סוף. לא, ועוד. עכשיו, לא נוכל להגיד עוד משהו. נו, אני יודע, צמה נפשי לאלוקים לאל חי, כזה. כולם בדבקות רבה וגדולה. יש רק בעיה אחת, שהאוכל חצי שרוף, מה? ולא כזה טעים ולא כזה זה. אז מה אכפת לכם? היה סעודה ענקית עם עולם רוח גדול. לא, אבל זה, היא לא הייתה במלכות, היא לא הופיעה בעולם. חשוב ששבת קודש תהיה ברוח וגם תתגלה בעולם, בסדר? תופיע גם בתוך העולם שלנו, כן? אז רק קצת לקרוא מלשון הרב קוק שאומר, כל כך למה אנשים דברניות דיברנו, יופיו של שאול, אמנם, להורות על מידה הבינה היתרה, אולי קצת נקרא על קודם על הדיבור, נוצר כי זה עיקר הנושא שלנו. באמת, אומר הרב קוק, סייג לחוכמה שתיקה, כי אין תועלת בהרבה דברים, רק בתכונה שמביאה לריפוי דברים, כל פרט קטן, ועוד נוסף דבר נחוץ למי שמנהיג עם שלם, בהדרת המלוכה שיסכים, שאף ששלמות המעלות האמיתית אינם בלויות לפי החרות הזיב החיצוני, שנערוך את זו להנהגה שלמה של העם כולו, זו אחד התכסיסים, היופי החיצוני של סדר המלכות. מלך ביופי אורות תחזנה עיניך, כבר ברוך הזה לדקדק בזה. על כן ביות איש המעלה, רבוש למותה ביות למעלה ראש, גבוה מכל עם, גם תולדות בזדקתו, אפשר שלא שם לב על ברכת השם של היופי שניתן. יכול להיות ששאול בכלל לא שם לב ליופי שלו. הוא שם לב לגודל שלו, כן? לגודל עולם הרוח שלו. ומשמע פה גם שהוא השתקן, כן? לא ירבה בדיבור, וגם לא שם לב אל היופי שלו. נרמז כאן כישרון זה לא על מגנית, לא בחינם איתן לו גם יופי. שלא לאמונה בכלל, כל קצת כישרון, כן, משפט היופי, גם הוא יהיה נתקן לתת לו את החסד הדרוס. בנות ישראל אל שאו בחנה, אבל בשל שנים מדענים, עלי עדי זהב הדרוסכן, במשנה בין הזה נרמזו בהסתכלות ביופיו, שהגביל את הלאורות על עניין היופי. אם היותו בלתי נערך אל השלמות האמיתי הפנימי, אמנם הוא משלים ומכתיר את התכונות העיקרות בייחוד במה שנוגע חלל האומה הוסתריה. אז היה חייב גם יופי. אז מלך בישראל היה צריך את הדיבור ואת היופי. להביא את הקודש בתוך המציאות. אני אמרתי, מעין תגידו בבית, להביא את השכינה ביניהם, אבל בתוך העולם. זה חשוב. אז איך להביא אותה? בדיבור. לפעמים גם ביופי מסוים של בית, כן? שהבית יראה ברמה מסוימת, סבירה וזה יופי. גם באיזושהי צורה, כן? שלא יראה רק שכינה למעלה, אבל אין מציאות למטה, כן? כיוון שהם לא מכירות, אני מרשה לעצמי, אחד הרבנים שלימד אותנו במרכז הרב, היה לנו עונג שבת. מה עונג שבת? בליל שבת, כן? בליל שבת היה עונג שבת, והיה תמיד אצלו בבית, והיינו בשיעור א', שנה א', יותר צעירים, אז היינו שרים, שירים של עונג שבת וזה, אבל תמיד היה לי קשה, כי היה בלגן מאוד גדול תמיד אצלו בבית. בלגן, וה... דברים של הילדים היו סרוקים ברצפה וזה, ואני מאוד רגיש לסדר, זה היה לי ממש ממש קשה. תמיד חיכיתי שיחבא האור, כי באיזשהו שלב האור היה נחבא, והיינו ממשיכים את העונג שבת בחושך. בחושך זה יותר יפה, כי אתה לא שם לב לכל הבלגן ולכל ה... זה קשה לפעמים, האדם בנוי ככה. צריך גם את הסדר, גם את הלבוש של הקודש בתוך המציאות של העולם, כן? שוב, אז מה יותר חשוב, התוכן או הלבוש שלו? בטח שהתוכן, כן? בטח שהתוכן. בוודאי שמדרשה יפה ומפוארת, בלי תוכן, אין מדרשה כזאת. נניח, זה היה מדרשה כזאת. מאוד מאוד יפה ומקושטת, אבל בלי תוכן. אז זה אוי ואבוי. אבל אז עם תוכן זה נהדר, אבל התוכן צריך לבוא. כן? צריך איזה מראה, יפה כזה. נסים לראות משהו שהוא מעורר באדם את הגדלות בתוך המציאות. בסדר? אז כנ"ל דיבור, כיצא בזה היופי של שאול. גדלות שמופיעה בתוך המציאות, בסדר? זה היסוד שהרב קוק לימד לנו. מכאן אנחנו עוברים לחלק שני. חלק שני בלימוד שלנו, הוא עוסק דווקא בצדדים יותר הלכתיים. אני השתדלתי בהלכות לשון הרע, כיוון שאנחנו עוסקים בדיבור, לקחת כמה יסודות שקשורים להלכות האלו של לשון הרע. אז קודם כל יסוד ראשון, שהוא פשוט, שאסור לדבר לשון הרע. זה היסוד. בהמשך ליסוד הראשון, שזה כמובן דבר קשה מאוד. קשה מאוד. אין ספק שההלכות האלו הן ההלכות הקשות לקיום, כיוון שהיצר שלנו הוא גדול בהם. אז מצד אחד זה טוב, מה הפתרון שנשתוק? זה לא פתרון. אנחנו רוצים לדבר, ובצדק, שאנחנו רוצים לדבר. אז ממילא נגרר מזה לפעמים דיבורי הלשון הרע. כן? יש הבדל גדול, יש הבדל בין איך זה חוק לשון הרע במדינה לבין הלכות לשון הרע בחפץ חיים. מה ההבדל העקרוני הגדול בין שני הדברים, הלכות לשון הרע בחפץ חיים ולשון הרע בחוק של מדינת ישראל? חוק מדינת ישראל, לשון הרע כמובן זה אסור להזיק למישהו על ידי לשון הרע. דבר לשון הרע, להזיק למישהו. בהלכה, בהלכות לשון הרע, זה לא קשור לנזק למישהו. כלומר, אם הזקת למישהו זה עוד יותר חמור. אבל אסור לדבר במישהו כי אסור לדבר במישהו. לא קשור אם זה יקרה לו מזה נזק, יקרה לו מזה... כי איסור הדיבור אצלנו הוא לא בא כתוצאה מהשאלה מה יקרה למישהו, אלא מה יקרה לי, כן? אני לא בסדר כשאני מדבר, אני מתאמן את עצמי כשאני מדבר דברים לא טובים. אז זה יסוד מאוד גדול, כי זה נכון שזה יותר חמור אם יקרה למישהו מה שכתוצאה ממה שדיברתי. אבל גם אם לא יקרה שום דבר, כן, זה לא. אז זה סתם, קודם כל אני אומר, זה ברור שאסור לדבר לשון הרע וכו'. לפעמים זה שנכוונו ודיברנו וקרה, ואנחנו רואים כמה קרה לנו דבר נורא, לא נחמד מזה שדיברנו, זה טוב שריבונו של עולם מגלה לנו כמה לא טוב לדבר באנשים. אתם יודעות, זה רק בשביל השעשוע, אבל סיפרו להורים שלי פעם, הורים שלי נוסעים גם בעולם. אז הם סיפרו לי שהם נסעו פעם, חברים שלהם, סליחה, נסעו פעם באנגליה, ואז הם ראו איזו אישה גדולה כזו קצת. אז הבעל אומר לאשתו שהאישה הזאת נראית כמו פרה, והיא הסתובבה ועשתה לה מומומומו, כאילו. היא הייתה אישה ישראלית בסוף, היא גם ידעה עברית. אז לפעמים כשאנחנו מדברים במישהו, וזה... ומסתבר שהיא שומעת פתאום, אה? פתאום היא בחדר והיא שומעת, ואת לא יודעת איפה לשים את עצמך, אה? לפעמים זה טוב, זה לימוד מהשם, שאף פעם לא כדאי לנו, נכון? לדבר באנשים. אז זה הנקודה הבסיסית הראשונה. עכשיו, בכל זאת, רציתי לדבר בדברים, ואני תמיד, אני מקווה שאני נזהר מספיק, אבל יש גם לפעמים, נכון שאסור, אסור לדבר, ואסור לכתוב הודעות של לשון הרע, יש לפעמים כמה קולות, ומעניין אם לאמץ אותם או לא, זו שאלה מאוד גדולה. אחת הקולות הידועות בלכות לשון הרע, שחפץ חיים אומר לא להשתמש בה, אם כי אני ראיתי שבנסיבות מסוימות ניתן להקל בה. מה הקולה אומרת? שאם כבר דבר התפרסם, דבר התפרסם. איך דבר התפרסם למשל? מישהי כבר דיברה עליו במדרשה. מישהי סיפרה עליו כבר במדרשה לכמה בנות, נגיד לשלוש בנות, לפי הלכה זה הפתלת, ומישהי סיפרה על המדרשה כבר לשלוש בנות או לכמה בנות במדרשה, אז אומרים, אז בי, יש מדעות בהלכה שאומרות, מה שיודעות שלוש בנות במדרשה, יודעת כל המדרשה. טוב, אפשר לבדוק את זה לפעמים, לעשות בדיקה. לא, מה שיודעות שלוש בנות במדרשה, כל המדרשה כבר יודעת. אז אין טעם לא לדבר על זה, כן? כי מה ששלוש בנות יודעות, כל המדרשה יודעת. אז יש דעה כזאת, חפץ חיים אומר לא לסמוך עליו, לא לסמוך על הדעה. הוא מחמיר בזה, הוא אומר לא לסמוך על זה, אבל מה יש, מה ששלוש בנות כל המדרשה יודעת, הוא אומר אל תסמוך על זה, אל תסמוך על הדבר הזה. יכול להיות שלא ידעו, כן? אני מוסיף, כן? יכול להיות שלא ידעו, אל תסתמך על הדבר הזה, שמה שיודעות שלוש בנות יודעת כל המדרשה. לא כדאי להסתמך על זה. אבל אם מה קורה, דבר התפרסם כבר לכולם, יש בעיתון משהו, כן? או, אני אוסיף לא שלוש בנות, כל המדרשה כבר יודעת, מסכנה, לא יודע, נגיד מסכנה אפילו, אחת הייתה חולה, מה? קרה הפסלה עם אחת הבנות, לא קרה, קרה הפסלה במדרשה ואחת הבנות לא יודעת. כגון היה משהו באיזה שיעור, סתם של הציון לצייר, בסדר? קרה משהו באיזה שיעור, וואו, רב אחד או רבנית אחת צעקה על אחת הבנות, וואי. ואת רואה כולם מתלחשות על משהו שהיה, אופס, אחת לא הייתה, על מה אתם מתלחשות? אומרים לי, לשון הרע. אסור לספר לך. אז כולם יודעות חוץ מאחת. מסכנה, היא מתה לדעת, מה? מה היה ביום שלא הייתי? למה כל הדברים המעניינים קורים דווקא כשלא הייתי? סתם, אבל לא, היא לא הייתה באותו יום, וכולם מדברות. אז אני חושב שבאופן הזה מותר. אומנם החפץ חיים אומר שאם זה נודע לשלושה אנשים, אז אסור לספר לכולם. אבל אם זה כולם, כולם, כולם יודעות, אז זה כבר סביר להניח שהיא תדע בשלב מסוים, כן? אז אני חושב שזה כן דבר שמותר. זה קצת דומה למצב שיהיה כתוב על הלוח, כן, על הלוח מאחוריי משהו, ויגיד לי, תשמע, יש לשון הרע מאחוריך, אסור לנו לספר לך. טוב, אז אני אסתובב ויקרא, אז מה זה? אז כבר מותר להגיד. אז לפעמים כשדבר נודע ברמה כזו, ברמה, בעוצמה כזו, גם אם אחת לא יודעת, אני חושב שכן, או אחת הדוגמאות היותר חזקות של העניין, זה דבר שהוא בחדשות, כולם כבר מדברות על משהו. על מישהו, טוב, כל מיני מדעות לצערי נושא שבחדשות, ומי שלא יודע, אז על מה מדובר? על איזה, זה לפעמים יש צדדי היתר בדבר, כן? כי, אם תשמע על זה מן הסתם, כן? תדע על זה מן הסתם. אז זה תלוי בכל ציבור גם, במה מדובר. כי בציבור שלנו הרבה פעמים זה כתוב בבשבע, יש דברה שכולם יודעים, וציבור אחר, זה כתוב במקום אחר, דווקא בבשבע הם לא כל כך פתיעים, אז הרבה פעמים זה תלוי גם באיזה ציבור, כן? אבל אם זה דבר שיש סבירות גבוהה שהיא ודע, זה כבר כן בגדר דבר שמותר. אתם יודעות, כן, זה כבר כן בגדר דבר שמותר. עוד דבר שרציתי, זה אני חושב שפעם אחת כבר סיפרתי אותו, ואני חושב אולי אקרא אותו מבפנים. יש באמת שאלה גדולה, חברה רוצה לשפוך את הלב. לשפוך את הלב לפניי. אמרתי כבר כמה פעמים שיש כאלה, בעיקר במדרשה ובכל מקומות, שהם כמו כותל מערבי לכולם. איך יודעות שהם הכותל המערבי של כולם? זה כתוב להם על המצח, אני הכותל המערבי של כולם. לא, כאלה שבא לך לספר להם משהו שמעיק עליהם, כן? משהו מעיק עליהם מאחד השיעורים, איזה רב יצבן אותך באיזה שיעור רבני. שוב, זה לא קרה פה, במדרשת ונולולו, בסדר? לא פה, במדרשה במקום אחר. אבל רב יצבן רבני, נורא יושב לך על הלב. בא לך לדבר על זה, אבל שוב, לשון הרע. אז מעניין, בחפץ חיים מובא ספק הזה. הוא אומר, דאגה, אני אקרא לכם, ראיתי את המקור עכשיו בכלל יהוד, אומר, מה קורה אם אני זקוק לשפוך את הלב? קשה לי, דבר ממש ממש יושב לי על הלב חזק. אז הוא אומר פה, ועכשיו אני צריך למצוא את זה, ראיתי את זה פה, וברח לי רגע, הנה, ואפשר דור הדין עם כוונתו בסיפורו, בכלל יהוד, בחפץ חיים, להפג את דאגתו מליבו, ראית מכוון לתועלת, ולפי זה מה שאמרו, דאגה שסכנה לאחרים, קיים גם על עניין זה. אז יושב לך משהו על הלב, ואת מרגישה צורך לספר אותו. אז, לספר או לא לספר, זה לשון הרע. אז יש פה מקום להקל. מה עם החברה ששומעת, אבל מסכנה, היא צריכה לשמוע לשון הרע. טוב, אז היא צריכה להבין, לחשוב שזה לא לגמרי אמת, היא צריכה איכשהו למתן אותך ולא להגביר את האש עוד יותר, כן? אבל יש איזה צדדי היתר. לספר לחברה אם משהו ממש יושב לך על הלב, כן? לא סתם דיבורים, אבל משהו שיושב לך חזק על הלב, ואני שמעתי פעם ממורים ורבים, אני חושב שמעתי לך את זה פעם, כתוב בגמרא שתי דעות, דאגה בלבי שסיכנה לאחרים, וכתוב גם דאגה בלבי שסיכנה מדעתו. פעם שמעתי ממורים ורבים שזו אותה דעה בעצם, אותו דבר. תסיכי לאחרים, ככה תסיכי את זה מדעתך. כדבר יושב עליי, אם לא תדברו אותו לאחרים, אז סביר להניח שגם לא תסיכי אותו מדעתך. אז טוב לדבר לאחרים, זה יסיח מדעתו. אז ראיתי פעם שהגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, זאת הצדיק לברכה, כתב, שאומנם החפץ חיים, לא ברור לו שזה מותר לספר לחברה, אולי גם בזה אפשר להקל, בן בעל אשתו ודאג אותה. אם אישה יושב לה משהו על הלב, או בעל יושב לו משהו על הלב, אפילו שזה לשון הרע, אז מותר לספר אחד לשני, כי זה לא נורמלי, הוא אומר, שלא יספרו בזה אחד לשני. אז יש כאלה שמאוד פקפקו ביתר הזה, ואמרו, מה, זה פרצה קוראת להגנה? אני חושב שמותר לספר את זה, לעניות דעתי, כן? נכון, שלא צריך להשתמש בו באופן גורם, כן? אבל מותר, כן, כן. אבל
אם יש משהו שלמשל, אני וגם חברה שלי, שתינו יודעות אותו.
כן, כן.
מותר לדבר?
או, זו שאלה מעניינת באמת. שתיכם יודעות משהו, כי שתיכם הייתם נגיד במדרשה, מה? שניכם הייתם מדרשה, שניכם יודעות מאירוע שקרה, בא לכם לדבר על זה. טוב, זה יותר קל, אומרים שיש פה גם בעיה, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על משהו, אנחנו גם מפנימים אותו יותר חזק. ככה טוענים. זאת אומרת, זה שאנחנו מדברים על משהו, זה לא שאנחנו מדברים על משהו, וזה נשאר פרווה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על משהו, משהו שאנחנו מדברים עליו חודר יותר חזק, כן, דרך הדיבור. אז בדרך כלל לא, אבל שוב זה תלוי כמה זה יושב על הלב, כמה האירוע יושב על הלב, מה? קרה איזה אירוע במדרשה, והוא יושב לנו חזק, מה? הוא יושב בתוכנו חזק. אז כאן יש מקום להגיד שהדבר הזה כן, כן, כן שייך לדבר עליו. מעניין, אבא שלי, זכרונו לברכה, הייתי לפעמים, כשהייתי בחור צעיר, הייתי יותר כזה. אז אל תעשו את זה בשום אופן. אפילו שאני עשיתי את זה, לפעמים הייתי אומר להורים שלי, זה לשון הרע, עשו דבר כזה. אז שלא תוקום, לא צריך להיות משטרת ההורים שלנו, אז אני מתחרט היום שעשיתי. אבל אבא שלי היה אדם סובלן ברוך הזה, אבל הוא אמר לי, בן בא לאשתו אין לשון הרע. אז זה קצת מוגזם להגיד כך, כי אשתו כגופו, לא עד כדי כך. אבל כן נכון לומר שבן בעל אשתו, אם זה יושב על הלב, הרב שלמה זלמן אוירבך אמר, אפשר להגיד את זה. להגיד דבר שיושב לך על הלב. אז זה נקודה חשובה. עוד נקודה, אני חושב, מאוד חשובה שרציתי לדבר בה, לשמוע לשון הרע. טוב, זה כמעט דבר שקשה להימנע. מה, אני שומע דברים, מה אני צריך לעשות, לסתום את האוזניים באמת? מה, אני על שולחן שבת לעיני כולם, לעיני ההורים והאחים, אגיד, אופס, לשון הרע, רגע, תגידו לי כשאתם גומרים. טוב, אז א', זה קשה קצת, זה נראה קצת לא נורמלי כזה. ב', זה יבקשו שיהיה יותר שבתות מדרשה כדי שלא תגיעו. סתם, זה לא נראה הנהגה כל כך נחמדת, שכל הזמן עשו ככה וככה. טוב, אבל החפץ חיים אומר, בעיקרון יש איסור גם לשמוע, לא רק להאמין, גם לשמוע. הוא באמת החמיר בדבר הזה. אם כי הוא אומר, אם את נאלצת לשמוע, תשתדלי לפחות. שלא להשתתף בזה יותר מדי, כן? לא להגביר את האש, לא להשתתף בזה יותר מדי. אבל בכל העניין של שמיעה יש סייג נורא מעניין, וזה למי חש למיבאי. מה זה למי חש הזה של מיבאי? מותר לקבל דבר בדרך חשש ולא להחזיק את הדבר כאמת. למשל, יאללה שידוכים, אתם יודעים, אחד הדברים שהולכים טוב זה כשמדברים כאן לשון הרע ולהביא דוגמאות, זה תמיד מביא דוגמאות משידוכים. למה? לא יודע, זה כזה נחמד כזה. זה דוגמאות משידוכים. אבל באמת שאלה. את רוצה לברר על איזה בחור, אז את צריכה להתקשר. אז זה שאת שואלת אותו, לפעמים צריך לדבר גם לשון הרע, מה? אם זה מה שאת שואלת, כן? כי את רוצה לשאול בחור, האם מאוד חשוב לך, האם הוא למדן? ניקח דוגמה, כן? זה יותר דוגמה שהעולם החרדי אוהב לתת, אבל בסדר, גם אנחנו. אפשר לברר האם הוא למדן. טוב, אז... אתם יודעות שאותי ותשתי, זו אישה שבחורה שכבר התחתנה מעט, וכן, לצערי, נזכרת שכבר אתה רוצה עוד דברים. אבל אני זוכר שהייתה איזו בחורה, חברה של אשתי, וכל פעם הייתה מפנה גם אליי בקסות, כי עשה דעת הבחור עם מרכז הרב. שאלה אותי אם הבחור הזה חי. אני יודע, זה היה שעה מוזרה. איך יודעים אם בחור חי? טוב, אחר כך כשהתחתנה אמרתי, וואלה, אני צריך לראות עם מי התחתנה. איך נראה בן אדם חי? טוב, לא משנה, אבל לפעמים זה מגיע לכלל מצבים שאתה באמת, אתה כאילו גורא למישהו להגיד לשון הרע. עונה לך לשון הרע. אז קודם כל, האם זה מותר? דבר אחד שהרבה צריכים לסייג, וזה דבר שלא קל לעמוד בו, אסור לך לרמות מישהו. כלומר, הוא צריך לדעת שאומר דברים לצורך. אל תגידי לו, למה את שואלת? לא, לא בשביל שידוחים. סתם אני שואלת, שמעתי על הבחור הזה. ואז הוא יספר לך לשון הרע, למה? כי התפעום רוצה שמישהו יהיה אובייקטיבי. תגידו לו, האם זה בשביל שידוחים? כולם עונים את אותם דברים בדרך כלל, נכון? בטח, הוא בעל מידות, הוא למדה. זאת כאילו מרמה, אומרת לו, לא בשביל שידוחים. ואז, סתם אני רוצה לדעת. ואז הוא יגיד לשון הרע, אתה לא רוצה מכשיל אותו. אסרה להגיד לו שאת רוצה וזה לצורך. טוב, לא, לא תמיד חייב להגיד איזה צורך. וזה אולי אפשר לשאול, אתה צריך להגיד שזה לצורך. זה חייבים להגיד. אז האם אני צריכה להאמין לכל מה שהוא אומר? שהרי זה לשון הרע, וזה היה לצורך, והיה מותר לו להגיד. אז יש סייג תמיד בהלכה, שמותר להגיד את הדברים, להאמין לדברים בגדר של חשש, ולא בגדר של קבלה גמורה, ולהאמין לגמרי לדברים, כן? אם אומרים על הבחור הזה שהוא, תנו לי דוגמאות, אני לא יודע בעצמי, לא מספיק יצירתי בדוגמאות, שהוא לא למדן מספיק, והוא לא מה? הוא לא, לא בעל מידות מספיק, אה? כל מיני דברים מהסוג הזה, אז לקבל את הדברים בדרך של חשש. מה זה חשש? בפועל יכול להיות שאני לא אפגש איתו, כי אמרו לי כל מיני דברים שהם לא מתאימים לי, כן? אני זוכר שהיה בחור, ישב איתי בשולחן במרכז הרב, הוא היה בחור מאוד אקשניסט, ג'ינג'י, אקשניסט כזה וזה, אז כל פעם הוא היה שואל אם זה בחורה אקשניסטית כמוהו. ואז אמרו לו שכן, אז הוא לא רצה. לא, הוא רצה מישהו קצת שתאזן אותו. טוב, אבל, אז זה גם שיטה יכול להיות, כן? מישהו עונה לך, טוב. אבל בכל אופן, האם מותר לך לשאול, האם מותר לך להאמין לו? אבל האם מותר לך לחשוש, כן? אז לקבל את הדברים בדרך של חשש. מה זה בדרך של חשש? אני יכולה לא להיפגש איתו, כן. אבל עכשיו אם מישהי תשאל אותי, או איך הבחור הזה, אז האם מותר לי להגיד לה, תשמעי, שמעתי שהוא כזה וכזה וכזה, לכן אני לא הסכמתי. זה דווקא לא, מעניין. מותר לי, הדבר הכי מותר להגיד, תשמעי, תבררי את זה. אני חושבת שהוא יכול להגיד לך כל מיני דברים חשובים בהקשר הזה, אבל לא, לא, לא לספר. כי את כבר כלי, כמו בהלכות שבת, את כבר לא, את כבר כלי ראשון, כלי שני, את כבר לא המקור עצמו. אז זה כבר יותר. מותר לנו, אבל בדרך כלל חשש קיבלנו. אז כבר לא האמנו שזה כך, אנחנו לא בטוחות שזה כך. ואם אני אספר, זה כבר יהיה בעייתי. כן? זה כבר יהיה דבר בעייתי. אז זה סייג שמשגים. אמנם מותר לקבל את הדברים בגדר של חשש, אבל להאמין לגמרי ולקבל לגמרי. הנה, נפקא מינה או משמעות, אסור לספר למישהו אחר. כי לספר למישהו אחר, זאת אומרת שאני יודעת שזה אמת, את לא יודעת אם זה אמת או לא. כן? את לא בטוחה שזה אמת בכלל. בסדר? לקבל את הדברים בדרך של חשש. אז זה נקודה אחת. עכשיו נעבור לתנאים שהוא אומר מצד המספר עצמו. מצד המספר, איזה דברים באמת מותר ואיזה דברים אסור. אז יש כאן כל מיני סייגים, אני אשתדל לקרוא אותם ולהגיד מה נראה לעניות דעתי. מאוד עקרוני, מה אולי אפשר לדלג. דבר ראשון, שמי שמספר לך מכיר את המציאות בעצמו. זה תנאי מאוד חשוב, זה תנאי גם שקשה לעמוד בו. אני לא יודע מה קורה. במצבי כאן שאומר לך, שמעתי, אני לא מכיר בעצמי, אבל אני שמעתי ממישהו שכך וכך וכך. זה כבר לא ברור שזה כל כך מותר, כמו שאמרתי, שמעת ממישהו, אז תפנה למישהו ששמעת. אבל אתם יודעים, שמועות בעולם זה דבר נוראי, כן? לפעמים יוצאות כל מיני שמועות על אנשים, והן לא מדויקות, והן לא נכונות, זה לא טוב. צריך לספר את הדברים, צריך לשמוע מהמקום, מישהו שמכיר. ואם הוא לא מכיר, הוא אומר, אני שמעתי כל מיני דברים, אז שיפנה אותך לאנשים אחרים שמכירים, כן? אבל קודם כל, להשתדל תמיד להגיע למקום. למקור הדברים. אז זה דבר אחד חשוב. דבר שני, שמי שאומר את הדברים, הוא באמת מודע, יודע בוודאות שזה דבר, מה שאומר דבר בעייתי, כן? דבר שהוא לא, לא, זה לא סברות שלו, אלא זה באמת דבר בעייתי. או, דבר הרביעי, תשמעו, זה דבר שלא נעים לי להגיד במחילה, ממש, אבל זה דבר שנשים לפעמים נכשלות בו יותר מגברים. איזה דבר נשים נכשלות בו יותר מגברים? כבר דיברנו עליו קודם אפילו בשיעור, מה עלולים להיכשל? מה את אומרת?
הגזמה.
הגזמה, נכון. לפטפט יותר מדי. כבר מישהו שואל משהו, ואז אנחנו מתחילות לספר. תראי, אתה רוצה לברר על איזה מישהי מהמדרשה, היא לא נראית לי כל כך חכמה. איך את יודעת שהיא לא כל כך חכמה? תשמע, אני אספר לך דוגמה. היה שיעור במדרשה, היא נכנסה, היא שאלה כך וכך, ענו לה והיא שאלה, לא תמיד צריך לספר. ולפעמים גם הגזמה, כמו שאת אומרת, כן? וככה, ואחרת. אם זה כבר מגיע ללשון הרע, שם דווקא כדאי לצמצם אותה. אם זה שבחים, טוב להגיד. לא נורא להרחיב קצת בדברים. בדברים האלה, ופה רובנו ככולנו, נכשלים, כן? בהגזמה. אז אם אתה מגזים בטוב, זה עוד מילא קצת, אבל אם אתה מגזים בלא טוב, זה כבר באמת בעייתי, כן? אז מבררים אצלך, או שואלים אצל מישהו, תמיד העניין של הגזמה הוא עניין מאוד מאוד פרובלמטי, כן? לדעת לדייק, בסדר, את חושבת שיש איזו תכונה בעייתית מסוימת במישהי, אבל לדעת לדייק. לדעת לדייק בפרטים. כלומר, התכונה הזאת בעייתית, כי נראה לי כך וכך וכך. אבל לא הרחבות דברים, לא הגזמות של דברים, כן? בסדר? אז זה אני חושב נקודה מאוד מאוד משמעותית. והיא גורם לנו הרבה פעמים, היא גורמת לנו הרבה פעמים להיקשל. עוד דבר, הוא גם לא קל, אבל יותר קל, לכוון לתועלת. זאת אומרת, מעניין, מה אכפת לך למה התכוונתי? אכפת, מעניין. לפעמים אנחנו אומרים, וואו, אסור לדבר לשון הרע. איזה כיף שסוף סוף שאלו אותנו על מישהי וזה לצורך. סוף סוף יש לנו הזדמנות להיכנס באיזה חברת חדר שלנו. סתם, זה בצחוק, זה לא באמת כמובן. אבל יש לנו איזו הזדמנות להיכנס בחברת חדר שלנו. ולספר עליה הכל, לשפוך עליה את כל, את כל מה שרצינו לומר ולא העזנו עד היום לומר נגדה. אומר לו, צריך לכוון לתועלת. אני חושב שהכוונה שלנו תהיה רק כמו שנראה לנו, קצת אומר לנו קודם, מועיל, וגם הכוונה שלנו צריכה להיות לתועלת, כן? צריך להגיד לנו שמישהו שואל רוצה לתועלת, וגם אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מתכוונים לתועלת, כן? וככה לחווה, כי אחרת אנחנו פוגמים בעצמנו, כן? באישיות שלנו. או, עוד דבר, זה רק לכאלה שהיו קומונריות, כאן. יש פה כאלה שהיו קומונריות? סתם, זה רק לכאלה שהיו קומונריות. זה אפשר רק לכאלה שהיו קומונריות. סתם, תכף, למה זה יצא רק לכאלה? אם הוא יכול לסבב את התועלת באופן שלא תצטרך לספר לשון הרע. זאת אומרת, לאו דווקא קומונרית, אבל מישהי כזאת עם כישרון יצירתי מאוד מאוד גדול. עכשיו פגעתי באלה שלא... לא, עכשיו, מישהי עם כישרון יצירתי מאוד גדול. אם אתה יכול לא לספר לשון הרע, אבל אתה יכול לסובב שהתועלת שאתה רצית לספר תקרה בלי שתספר מצוין. כגון, מה, הציעו לך איזו הצעה? את מי הציעו לך? יש לי הצעה הרבה יותר טובה בשבילך. תעזבי את ההצעה הזאת. את מצליחה להשתמט ולדבר, אבל בלסובב את זה בלי לשון הרע. בצורה כזאת שהדברים יצאו לתועלת, אבל לא בלי לשון הרע. רק בצורה ממש 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 טובה. כן? הציעו מישהי להיות מדריכה, וזה לא נראה, את אומרת, תשמעי, יש לי מדריכה הרבה יותר טובה. אז מי, הבנתי את ההצעה הזאת. יש לי משהו, אבל הרבה יותר טוב. אם יש לך כישרון שלא ירגישו ואת מצליחה לסובב את הדברים בדרך אחרת, הוא אומר, אז זה עדיף על פני כמובן לספר. כן? אז זה עוד עצה שהוא נותן לנו בעניין של הצורך. עוד עצה, זה אני לא יודע איך עומדים בזה. שתאמוד את זה שלא יצא לו נזק גדול מדי. אני לא יודע לענות על זה גם טוב. מה זה הכוונה? לאמוד שלא יצא לו נזק גדול מדי. כלומר, אם את מרגישה שאם את מספרת, אז אני אגיד לכם מה שאני חושב בזה. אם את מרגישה מספרת משהו, בסדר זה לצורך. אבל אם תספרי, יצא לה את בן אדם נזק שהוא לא פרופורציונלי לסיפור שלך כרגע. מה? מישהי שואלת, האם ללמוד עם מישהי חברותה? זה רק דוגמאות, בסדר? זה לא קורה פה במדרשה. אתה יודע, תשמעי, לא כל כך כדאי נראה לי, כי זה... ואז את מתחילה לשפוך עליה, וואו, אני איתה בחדר, ואת לא יודעת מה היא עושה. מה קרה? גגי, תלמד את החברותה, תלמד פעמיים, זה לא ילך, תעבור למישהי אחרת. בשביל החברותה, שזה היה שאלה לצורך, השקעת כל כך הרבה, סיפרת כל כך הרבה דברים. חבל, זה יזיק לה בשידוחים אחר כך, זה יזיק לה בעוד דברים, אה? רצו לקבל אותה לאיזה משפחה שהיא תשטוף שם את הבית, מה? ואת מתחילה לספר עליה, תראי, אני לא יודעת אם היא מתאימה, כי יש בה משהו עצלני גם קצת, יש בה משהו נצלני גם קצת, ואז כל כך הרבה דברים, פעם אחת היא תשטוף, הם לא ייהנו, הם יעברו הלאה. את עושה לה נזק הרבה יותר גדול על פני התועלת שאת מביאה, זה צריך לשקול הרבה פעמים. הנזק לעומת התועלת זה דבר שחייב להיות בשיקול דעתנו, כן? לעמוד חזק מול שיקול דעתנו. אז אני חושב שפחות או יותר אמרנו את הדברים העיקריים בעניין הזה של צורך. אז רק עוד משהו מלכות לשון הרע, מה ההבדל בין רכילות ללשון הרע? יש הלכות לשון הרע ויש הלכות רכילות. אז מה נקודת ההבדל שבין לשון הרע לבין רכילות? לשון הרע זה לספר גנאי, כן? בגנאי של מישהו. ומה זה רכילות? לסכסך בין אנשים. אז אותו דבר לא חייב להיות. לפעמים את מספרת משהו נהדר על מישהי, אבל זה גורם לסכסוך בין אנשים, כן? איך את מספרת משהו נהדר על מישהי שגורם לסכסוך בין אנשים? גם אני לא יודע, אני מנסה לחשוב תוך כדי השיעור, אבל לפעמים את יכולה לספר דווקא משהו ממש ממש טוב, אבל זה יגרום לסכסך בין אנשים. יגרום לסכסך בין אנשים. אל תספרי, אני אגיד לכם דוגמאות קלות, כן, דוגמאות גאיגיות, אבל את מספרת שמישהי בחדר שלה, כן? קראה חשבתי הדוגמה דווקא דוגמה פחות מוצלחת, אבל את גורמת לסכסך בין אנשים, זה לא גנאי, אבל זה גורם לסכסך ביניהם. כי את יודעת שמישהי תשמע שמישהי עשתה משהו, זה ממש לא ימצא חן בעיניה, כן? אפילו שזה לא לשון הרע, וזה לא גנאי. אבל ביניכם זה יכול לגרום סכסוך מאוד מאוד גדול, כן? שתיים הן חברות מאוד טובות, ואת מספרת לה, את יודעת, הדעות של הפוליטיות היא שמאלנית, חבל על זה. זה מסכסך בין אנשים. סתם לא יודע אם דוגמה קצת טובה, צריך משהו יותר טוב. זה מה שעלה לי בראש, מה? אבל לגרום סכסוך בין אנשים. דוגמאות יותר טובות. זה נקרא רכילות. אז יש לשון הרע, ויש רכילות. רכילות משמעותה באמת שאנחנו לא גרמנו לסכסוך בין אנשים. אנחנו, סליחה, רכילות לא גרמנו לסכסוך בין אנשים. לשון הרע זה גנאי, כן? לספר גנאי על מישהו. אז רציתי להגיד עוד משהו. לפעמים אנחנו אומרים, כתוב לא להרבות באמת בשבחו של מישהו, כי מתוך שבחו יגיע לידי גנותו. אז זה מופיע. אבל זה לא הכוונה להרבות, להרבות מאוד. לא הכוונה שאסור סתם לספר בשבחו של מישהו. מצוין. כי מישהי פעם אמרה לי, אני לא צריך לזה מישהי פה, מישהו בישיבה. לא טוב לדבר על אנשים בכלל. אני לא אוהב את האמירה הזאת, מתחילה. לא טוב לדבר על אנשים. כי אם נדבר על אנשים, נגיע גם לגנות אותם. למה לא טוב לדבר על אנשים? לשבח אנשים זה מצוין. את רוצה לשבח חברה שלך מהמדרשה בבית שלה, וספר, יש לי חברה במדרשה, איזה כיף לי איתה בחדר, ומעולה לי, אל תדברי על אנשים. אם נדברי על אנשים, פתאום תגידי על זה חומה גדולה מדי, אני חושב. מצוין לדבר על אנשים, דברים טובים. למה לא לדבר על אנשים דברים טובים, כן? דבר על אנשים דברים טובים, זה מצוין. צריך שיקול דעת, עוד זה דיברנו קודם, בלשון הרב הרחילות, שכשאת מדברת באותו ציבור, אוהבים את האדם הזה. אוהבים את הרב, את לא מדברת. כן.
זה לא
בעיה
לומר דברים טובים?
להגיד דברים טובים מצוין, לא יותר מדי. נכון, כתוב. לא להרבות מדי. שעה שלמה, שעתיים מספרת רק על מישהו, ורק מרבה וכל הדברים טובים, ישתחל שם איזה משהו גם לא טוב עליו. או מישהו ישחי. אבל למה לא לדבר על אנשים, מה? לדבר זה דבר מצוין, כן? או, הגענו לשאלה מעניינת. האם מותר להגיד לשון הרע לילדים קטנים? קטנים, אחיינים שלנו. כמעט רציתי להגיד נכדות שלכם, זה עוד לא. אבל, לאט לאט, אבל אחיינים, ילדים שלנו, סבא וסבתא מתקשרים ובא לנו לספר להם סיפור יפה. צחוקים, מה הם עשו? אבל זה אולי לשון הרע, מה, איזה שובבות הוא עשה ומה הוא ענם. האם יש לשון הרע? על ילדים קטנים. אז יש או אין קודם כל, יאללה שלפו משהו. יש או אין, מה? אין. נכון, בדרך כלל, לא, יש איזשהו סייג, בדרך כלל לא באמת. יש כאן שטויות, אף אחד לא לוקח את זה כלשון הרע, כן? בסדר, אז אתה רוצה להגיד, וואי, איך הוא התחצף. בסדר, זה רק בשביל הזה, שאתה מספר, כי סבא וסבתא יענו, איך הוא ענה, אתה רוצה לאכול? הוא אמר, לא, לקח את הצלחת, זרק על הארץ. וואי, לשון הרע, לא, בסדר. לא, זה לא יקרה. מה שכן יש סייג, וזה סייג מעניין, אם זה יזיק לו כשהוא גדול. טוב, אני לא חושב שזה מקרה מאוד שכיחי, אבל עלול להיות. מקרה שיזיק לו כשהוא גדול, אם אתה תספר את זה עכשיו, אז כשהוא גדול יקרה לו מזה נזק. אני לא יודע אם יש לי אפילו דוגמה, אולי יותר טוב שאין לי דוגמה, אבל יש מקרים כאלה שיהיה לשון הרע, אם באמת באמת יש חשש שזה הדבר הזה יכול לגרום לו נזק שהוא גדול. או עוד דוגמה, האם יש לשון הרע, עוד עניין, האם יש לשון הרע על גויים? כגון אמא שלי, יש לה עובדת זרה, האם מותר להגיד לשון הרע על גויים שהם לא יהודים? ספר, מה? לספר לעובד הזר, העובדת זרה הזאת, מה? הם לא יותר מדי חכמים, מה את אומרת?
לא תלך
יחי, בעמך? בעמך רק, כן. אז ככה, תראו, אין באמת איסור לספר. אין איסור, אני חושב, על גויים, רק זה לא ראוי, זה לא מידה טוב. אז צריך לשקול, כן? זה לא ממש אסור, אבל בגדר מידה טובה זה לא. אז צריך לשקול כל פעם, זה לא חמור כמו על יהודי, אבל כמה זה נצרח, כן? כמה זה טוב, ודאי לא טוב להרבות בזה יותר מדי, כן? אז זה לא איסור, אבל זה נחשב דבר שהוא לא בגדר מידה טובה, כן? זה לא יותר מדי מידה טובה להגיד לשון הרע. אני רוצה דווקא, קצת אולי גם מכאן בדברי ה-15, אבל לסכם ולומר, בסך הכל, כן, כן.
לשון על גוי נדבר
כן, כן. אבל, על גוי, אבל מצד מידה. לא מצד הלכתי כשלעצמו. תראה, אני רוצה רק לסכם ולומר את מה שאתה. למדנו בעיקרון על שתיקה ודיבור. אני רוצה לסכם קצת ולומר, אמרנו בעצם שזה לא, המעלה היא לא לשתוק, המעלה היא לדבר. אבל מה לדבר טוב? לדבר נכון, כן? לדבר בצורה שהיא טובה. ומשהו אני רוצה להגיד על כל ההלכות האלה של לשון הרע. החפץ חיים כבר בעצמו חש בזה ואומר לנו, תשמעו, יש אנשים שאומרים, תשמע, אין מצב שאני עומד בכל הסיפור הזה. לא עומד בזה. כן? לא יכול. יש לי אופי דברני. זה לא ריאלי שאני אשב עכשיו בחדר ועל כל דבר ודבר אני אחשוב, זה לשון הרע, זה לא לשון הרע, אז אני לא אדבר, או שאני אדבר איתך. אז הוא עמד על זה. הוא אומר, קודם כל, אני חושב, באמת, צריך להיות ספונטני ולדבר. נפלנו, אז פעם הבאה אני זהר יותר. אבל, יש בלשון הרע משהו שהוא מאוד חשוב, וחשוב שיהיה לנגד עינינו. בסוף, כשאנחנו לא מדברים לשון הרע, אנחנו בונים חברה נפלאה, חברה נהדרת. זה בעצם אני מרגיש המטרה. טוב, ישיבה, מדרשה, זה יכול להיות מקומות נקיים. אני אגיד לכם, אחד הדברים שזכורים לי לטובה, מימי מרכז הרב, מימי שנתי מרכז הרב היה, הסיפור הזה של לשון הרע. זה היה נפלא להיות בתוך חברה, שלאט לאט חסת ש... כל מה שהכל תחוש שלא מדברים עליך. אתה לא מדבר על אחרים, ואחרים לא מדברים עליך. זה עושה הרגשה נקייה, הרגשה מאוד מאוד טובה. זה היה משהו באמת, מבחינה זאת, מעין עולם הבא. אתה יכול להבין את ההלכות האלה דרך זה, כי זה פתאום עושה, זה היה ממש טובה, מה? אתה יודע, שאת לא מסתובבת, או יום שאת לא נמצאת, כולה מדבר. היה, אני חושב שהיה לי תקופה שהייתי הרגשתי מרכז הרב שהייתי, שפשוט אנשים בזו למי שמדבר, דברים כאלה. זה טוב. זה בונה לנו בסוף חברה נקייה, חברה טובה. רואים, הרב שיהודה, הקוהן קוק, שלמדנו מרכז הרב, אמרו תמיד במרכז הרב שאף סדר בישיבה הוא לא חובה, חוץ מסדר שמירת הלשון. שהוא היה חצי שעה במשך היום, והוא אמר, זה עיקר התיקון שצריך בדור שלנו, לתקן את הלשון, לתקן את הדיבור. טוב, אז הרבה למדנו על מעלת הדיבור, ויתרונות הדיבור, וגם לצערנו, חסרונות, כן, הדיבור. וזה לא יתרון לשתוק, יתרון לדבר, אבל לדבר נכון, לדבר טוב. בסוף חברה שמדברת טוב בונה חברה אמיתית. חברה נכון, זה נפלא להיות אותו חברה כזאת, כן. אז הרבה פעמים אני חושב, צריך לחשוב על הדברים, לא רק בפן האישי, בפן החברתי, כן. שאני דיברתי, היא דיברה, בסוף בפן החברתי זה יוצר מצב שאנחנו חושדים כבר אחד בשנייה, והנה חברה שלי, מי יודע מה אני מדברת כאן, אני... בסוף כשהחברה מתנקה, זו תחושה נפלאה, אני חושב. אז את הדבר הזה אני חושב שצריך לשים לנגד עינינו, שאנחנו בישיבה, במדרשה, מסוגלים, מסוגלות לבנות, משהו מאוד נקי, מאוד טהור, מאוד יפה. ואני חושב באמת שאנחנו מתרגלים באיסור הזה, זה ארגן בסוף להיות לטהרה מאוד טובה. כי גם תחושה ככה, תפילות נראות אחרת, הלימוד נראה אחרת. יש משהו של יותר נקיות פנימית, כן, שאנחנו מעלה לחוב. חפץ חיים יש לו משל נפלא, הוא משל ידוע. הוא אומר, אין מה לעשות, במקרה הזה לשון הרע אנחנו נופלים הרבה. אני נותן משל, אולי כבר שמעת על המשל מאוד יפה, או איש יקרה, הוא אומר, כמו אישה שנפלו לה פירות ברחוב, ואז אנשים עוזרים לה, היא כבר לא עושה כלום ומתייאשת. הוא אומר, למה? מה שאת יכולה לאסוף תעשי, תצילי את מה שאת יכולה להציל, כן? אז הוא אומר, הרבה פעמים בדבר הזה אנחנו נופלים, נכשלים. אבל זה לא טוב שאם נכשלנו פעם אחת טוב, אז אני כמו מיואשת, אני לא... לא. מה שאפשר להציל, להציל. זה, אנחנו נופלים, כולנו נופלים. הגמרא אומרת שרובנו, כולנו נופלים, באבק לשון הרע לפחות. צריך להשתדל, כמה לא לקרוא, אבל נופלים. אפילו ביום נופלים פעם, פעמיים, שלוש. אבל הנה, למדת את ההלכות האלה, שמענו את העניין הזה, והרווחנו שבמקום שבע פעמים ביום דיברנו רק שש. זה הרבה, מה? חסכנו לנו פעם אחת, כן? פעמיים, נופלים. כי בסוף, בסוף, כמו שאמרתי קודם, ההלכות האלה יוצרות מצב נקי, חברה נקייה. ואני, ככה אני חושב, כי אתה כמובן תחשוב מה שאתה... הרבה פעמים אני מרגיש שהתחושה הטובה של ישיבה ומדרשה היא מהמקום הזה. אנחנו מרגישים יותר נקי באוויר, מה? אוויר יותר נקי. את יודעת ש... זה יהיה זר אם נדבר, אחת על השנייה, זה לא מתאים. אז זה יוצר מצב נקי, מצב משמח. אז אנחנו מתחברים למשהו שהוא מעין לעתיד לבוא, אה? למדנו... שהוא קרא לרבי ינאי, נכון? מי האיש החפץ חיים, נצור לשונך אמירה, ושפתיך לדבר אמרה. שהוא אמר, לימוד תורה זה דבר טוב, אבל כשהתורה מתגלה בחיים זה נפלא. לראות איך תורה ענקית וגדולה מתגלה בחיים. והדיבור הוא אחד הדברים הנפלאים שמגלים את התורה בתוך החיים, שמופיעים את התורה בתוך החיים. והתורה מופיעה בתוך החיים בקדושה ובטהרה, רואים שזה שיש לנו תורה, דווקא זה שיש לנו תורה זה גורם לנו לנקות את לשוננו, זה גורם לנו להופיע אותה בחיים, בעיקר דרך הדיבור, בצורה נפלאה. אז זה מביא חיים לעולם, כן. חיים אישיים לכל אחד וחיים ציבוריים, כן, לכולנו. לכן אני חושב שהנושא השתיקה בדיבור, סיימנו. אני לפעמים מתלבט על השיעור הזה על... בהלכה בסוף, כן, ככה אנחנו עומדים פה ענייני אמונה. אבל אני מקווה זה חשוב, נראה לי ככה, משהו, רגל אחת, להביא גם את הדברים ההלכתיים, בין ברעיון המחשבתי ובין ברעיון ההלכתי, זה רעיון אחד שהדיבור זה הדבר הכי יקר שיש לנו, האוצר הכי יקר שיש לנו בישיבה. ככל שאנחנו מנקים אותו יותר, בעצם אנחנו מנקים יותר את הדבר הכי יקר, הכי חשוב, הכי משמעותי שיש בתוך האישיות שלנו, כן? בסך הכל, מכל המדרשים והדברים שלמדנו, אבל בעזרת השם, זה בסופו של דבר דבר, כי אם אפילו פעם אחת, זה, חסכנו לנו פה, פעם פה, פעם שם, והיה זה שכרנו, שלמדנו את הדברים והרווחנו לנקות את עצמנו יותר בדבר שהוא בסך, באוצר, כן, שהוא הכי חשוב בתוכנו. טוב, שאלה לנו.
מה
המקור
בעיני
המקור הוא פרק שביעי מסכת ברכות. אצלי בעין היה ברכות ב' זה עמוד 219, אבל יש הוצאות שונות, אז העמוד פה הוא לא מוכרח, כן? אבל בכל פרק, פרק שביעי, סליחה, מה אמרתי? ברכות פרק שביעי, אצלי זה עמוד 219, אבל זה פרק שביעי, פסקה למדלת. פרק שביעי, פסקה למדלת, אין היה ברכות ב', ושוב, בהוצאה מסוימת זה עמוד 219, ובעצם נעשה את זה.